השקעת עושים שיווק בחסות חיסכון טופ, קופת גמל להשקעה מבית מנוע מבטחים.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום וברוכים הבאים לעושים שיווק, כאן קובי גור, כמו שאתם מבינים שוב אני ללא רן, אבל שוב לא לדאוג מכיוון שאיתי הפעם מראיין לצידי אמיר לוי, אלן אמיר.
אלן, שלום.
והפעם אנחנו שמחים מאוד לארח את ארז גביש, אלן ארז.
אלן, שלום לכולם.
אז אנחנו היום הולכים לדבר פרק קצת מעבר לסטנדרט הרגיל שלנו, קצת מעבר לנתיבים הרגילים שלנו. היום הפרק הולך לדבר על עולם הסטארט-אפים. בואו נציג יותר לעומק את ארז. ארז בעברו יזם בבוטסטראפ של מוצרים דיגיטליים וגם פיזיים, ואחרי הרבה מאוד שנים בעולם המסעדות, וכמו שהוא מעיד על עצמו, עוד כמה שלדים בארון, אנחנו ננסה לפתוח ולמצוא כמה מהם היום החוצה. בשנים האחרונות עובד כעצמאי, בעצם יזם להשכרה, בעיקר עם גופים בעולם היזמות, בהם אקסלרטורים, חברות ויזמים יחידים, במגוון גדול של פרויקטים ושיתופי פעולה, כמו סדנאות, פיצ'ינג, תכנון והוצאה לפועל של תוכניות יזמות, פרויקטים שונים ושיתופי פעולה עם מדינות אחרות, כמו גרמניה ואוסטריה. בקצרה, הוא גורם לדברים לקרות כמו שהוא מעיד על עצמו. חוץ מזה, מעורב ויוזם בכל מיני מיזמים נוספים, בהם ספר ילדים, טיפול נמרץ למצגות, שזו הגדרה מדהימה, הקטונים ועוד, וכמו שהוא מסכם ואומר, תמיד מחפש אנשים טובים לשיתופי פעולה ומיזמים חדשים. אז זה ארז, ואני חושב שהדבר הראשון שאנחנו נרצה להיכנס אליו, זה בכלל, בוא נקשור קצת, עולם הסטארט-אפים הוא עולם רחב, גדול, מקיף מאוד. איפה השיווק בו?
איפה לא? יש כאן... קודם כל, עולם הסטארט-אפים בכלל, יש את ישראל ויש את העולם. אנחנו מתמקדים בישראל, אנחנו בישראל, אז אולי נדבר קצת עליו. יש תחרות מאוד מאוד גדולה בכל מה שקשור ליזמויות, מיזמים טכנולוגיים או לא טכנולוגיים, וכולם רוצים את המקום שלהם. לדעתי, השיווק פה נכנס לכל חלק וכל חלק של כל מה שקשור בעולם הזה. מיזמים, תוכניות, נותני שירות, שאני גם בתוכם, הכל קשור להכל. אי אפשר להפריד את זה.
זאת אומרת שאתה מסתכל על מיזם, או כשמישהו מדבר איתך, אתה אומר, ריבי, יש לך הולך להיות לך הכל מהכל, אם זה ייצור, אם זה פיתוח, ופיננסים וכל היתר, אבל גם שיווק והכל מורבב אחד בתוך השני.
לחלוטין. אני חושב שהשיווק נמצא בכל חלק וכל חלק של מיזם, הוא נמצא בתוך הפרודקט, בתוך מה לייצר קודם, בתוך מה הלקוח שלי צריך לקבל, קבלת החלטות, הוא נמצא בכל דבר. למעשה, לדעתי, ברגע שאתה יוצא מארבע הקירות שלך, או שלך, ומחליטים ליצור מיזם, באותו רגע שבו העולם צריך לדעת ולהיות קשר, קשור באיזושהי צורה לפרויקט הזה, שיווק נכנס בכל החלטה. אז לא by definition, תחת כותרת שיווק א' ב' ג', אלא פשוט בכל מה שאתה עושה. אתה משכנע אנשים, לקוחות, שותפים לדרך, את אשתך או את בעלך, שיהיו חלק מהעניין הזה. זה הכל שיווק, הכל ממך החוצה. אי אפשר להפריד את זה, כמו שאני רואה את זה.
אוקיי. אמרת לי ככה, דיברנו פה קצת קודם לפני שהתחלנו את הפרק עצמו, שבעצם בישראל, כשאתה אומר מיזם, הקונוטציה המיידית היא סטארט-אפ.
כן.
כמה גייסת, כמה אתה צריך, ודברים מהסוג הזה, אבל אתה מתייחס בצורה הרבה יותר רחבה. מה לתפיסתך זה מיזם?
שוב, תפיסתי האישית, אדם שמוציא רעיון לפועל, מביא ערך לאנשים אחרים. כאן מתחיל מיזם. בישראל אנחנו לוקחים את זה כמעט תמיד לעולם טכנולוגי, בגלל נתונים גיאוגרפיים של ישראל ולא יודע מה, ההיסטוריה שלנו, אנחנו בונים מוצרים בעיקר כלפי חוץ, כדי שאנשים אחרים מחוץ לארץ ישתמשו בהם, וזו הזמות מאוד מאוד ספציפית, היא דורשת טכנולוגיה, אנחנו לא יכולים לייצר טרקטורים ענקים. אז זה פשוט לא יעבוד. אז אנחנו קצת מוטים, כשאומרים, אז יזם יש כמה משקולות על הכתפיים, והמשקולות האלה אומרות, מיזם טכנולוגי באיזושהי רמה. מאוד מאוד קשה לייצר דברים אחרים, אנחנו לא ארץ של פרודקשן, גם ככה אנחנו כבר כמעט לא מייצרים פיזית שום דבר בישראל. זאת הסיבה, אנחנו מדינה קטנה ומאוד נחמדה עם הרבה מאוד יכולות, אבל זה מה שאנחנו מסתכלים עליהם כיזם. מי שפותח חנות מקולת לא נחשב בישראל כיזם, מדינות אחרות לחלוטין כן. מי שפותח עסק אחר או מייצר איזשהו מוצר מאוד מאוד נחמד ומגניב, במקרה הטוב יסתכלו עליו בישראל כיזם של פרויקט קיקסטארטר, בחול יסתכלו על זה כיזם לכל דבר. בישראל קוראים לו עצמאי לפעמים.
אז זה קשור גם, נאמיר, למה שאתה, ואנחנו מדבר בפרק נפרד, שאנחנו מדבר בינינו, על שיווק לעסקים, ובכלל עסק שווה יזם, נקודה, זה התפיסה. נכון?
אני רוצה לקחת את השיחה לכיוון של הסטארט-אפ ולכיוון של הנושא הטכנולוגי, שבעצם שם ארז מחזיק יכולות, ובשיחה שהייתה לי עם ארז, זה היה משהו מאוד מעניין שהוא אמר. הוא אמר, בישראל יש משהו שאין כמעט בשום מקום אחר בעולם, וזה השילוב הגיאוגרפי של אנשים שיש להם את הנוהאו והנגישות אליהם. אני רוצה שתדבר על הדבר הזה, כי זה לפי דעתי משהו שהקהל שלנו רוצה לשמוע אותו. רוצה להבין אותו יותר לעומק. לפחות אני, זה היה לי משהו מאוד מיוחד לשמוע.
תראה, אני לא המצאתי את זה, וזה גם נמצא בלא מעט ספרים מסטארט-אפ ניישן ואחרים, על הגורמים לכך שישראל נעשתה מה שהיא נעשתה בעולם. למה אנחנו נחשבים לאקוסיסטם הכי טוב מחוץ לארצות הברית כדי לגדל בו סטארט-אפ? ויש הרבה מאוד סיבות. אנחנו חברת מהגרים, אנשים הגיעו מהמון מקומות מרחבי העולם, עם תרבויות שונות, עם תפיסות שונות, ואנחנו יודעים מחקרית ש-diversity rules, זאת אומרת, ככל שיש רב גוניות ואנשים שונים עם דעות שונות, אז זה מעשיר את המיזם, מעשיר את הסיכויים שלו לשרוד. ואנחנו מאוד לא קל לנו אחד עם השני, המון המון ריבים פנימיים בכל מיני רמות במדינה הזו, שטח קטן, הרבה אנשים צפוף, אתה בא לסופרמרקט והקופאית מתייעצת איתך על מה אתה קונה ומה אתה לא קונה, תחזיר את זה, ירו במבצע, תשתמש במוצר ההוא, יהיה יותר טוב.
תמצא במקומות אחרים.
לא, היא תגיד לך גם מתכון. Yeah. עכשיו, זה מה שאנחנו נצאים, זה סלט כזה. אם אנחנו מוסיפים לזה, אתה יודע, על קצה המזג, אם אנחנו מוסיפים לזה גיאוגרפיה מאוד מאוד צפופה, מצב מלחמתי מתון או לא מתון, אז אנחנו באיזושהי צורה, תיאורטית או לא, עם החרב על הצוואר, יש פה לחץ מסוים, וזה מוסיף להמון דברים, אנשים בני 18 מקבלים החלטות, שאנשים לא מקבלים בחיים, הבוגרים שלהם ברחבי העולם, יוצרים קליקות של חברים מהצבא, ומהחבר של חבר, ומהטיול בתאילנד, וכל הדברים האלה, אנחנו יוצרים פה משהו מאוד שונה. אז זה משליך, קשה לנו ליצור דברים בקטן, מכל כך הרבה סיבות, אנחנו חייבים לצאת החוצה, אנחנו משתמשים בנטוורקינג שלנו, שאנחנו בלי לדעת, אנחנו עושים אותו, כמעט ואין לך מישהו שאתה לא יכול להגיע אליו בדרגה שנייה או שלישית בארץ הזאת, לא משנה מי אתה ומה אתה, מאוד קל. עכשיו, הדעת להפעיל את זה, זה לא תמיד אולי כישרון שכל אחד יודע ומכיר, אבל עם השנים, אנחנו יותר ויותר יוצרים את הקבוצות הללו, ומגיעים את תוצאות.
אז בעצם התחלנו קצת בעולם הסטארט-אפ, בוא נמשיך חזרה פנימה. יש לי רעיון, אני רוצה להקים איזשהו מיזם. מה האלמנט השיווקי בדבר הראשון שאני צריך לעשות? דיברת על הצד השיווקי הראשון, מה זה בעיניך?
בעיני הצד השיווקי הראשון הוא בעצם להחליט שאתה צריך לשתף איתו אנשים אחרים. להחליט שאתה רוצה לשתף את הרעיון, את המחשבה, את המיזם הזה, עם אנשים שהם לא אתה. וזה צעד שאולי נשמע מאוד מאוד התחלתי ואולי לא ברור כצעד, לדעתי זה צעד קריטי. כאחד שניסה לגדל מוצרים בין ארבע הקירות שלי והרבה מאוד חודשים, לא קורה כלום עד שלא יוצא החוצה. מה זה אומר לצאת החוצה? לדבר עם חברים, לדבר עם אנשים שאתה לא מכיר, לדבר עם לקוחות פוטנציאליים. בלי שיש לך משהו, אבל זה שיווק, אתה פונה כלפי אנשים אחרים, אתה לא משאיר את זה
אצלך. אתה מנסה למכור להם את הרעיון או אתה מנסה להגיד?
אתה מנסה להבין.
הנה הרעיון, מה דעתכם?
אתה מנסה להבין. אני חושב שהחובה שלך או שלך, כי הזמים זה להבין אם יש מישהו שרוצה, שמתעניין, מה זה עושה בצד השני. אם אנחנו רק היינו מנסים לעצמנו דברים, זה לא עובד, כי מיזם הוא עסק, הוא צריך למכור למישהו באיזושהי צרה, גם אם זה מוצר של חינם, הוא חייב למכור. קראתי לא מזמן ציטוט של אדיסון, שאמר שהמוצר הראשון שהוא בנה, זה מכונת הצבעה. וזה היה לפני כל כך הרבה שנים, אף אחד לא שתמש במכונות הצבעה, גם היום לא עושים את זה אגב. אבל הוא אמר, וזה היה כישלון חרוץ, והוא אמר שמעכשיו אני לא בונה יותר מוצרים שלא יקנו אותם. אני ממציא מוצרים אך ורק שיש מצב שיקנו אותם. וזה מאוד הגיוני, עכשיו לא תדע את זה אם רק תשב עם עצמך ותגיד שאתה כל כך גדול וחכם ואדיר, ויכול שאתה כן. בגלל זה אני אומר שהצד הראשון של השיווק, צא החוץ עם הרעיון, תתחיל לתקף אותו, תתחיל לבדוק אותו, תתחיל לדבר עם אנשים, לקבל פידבקים. לא לכולם להקשיב את כולם לשמוע. לא כולם צודקים, ואתה יכול להיות באמת הכוכב הזה של מרק צוקרברג ואחרים, שהם יחידי סגולה ביקום הזה, ובאמת עושה הכל, והכל מוצלח לו ונפלא ו-whatever. לא, רובנו, כל שאר האדם, צריכים לתקף רעיון, שמישהו יקנה אותו בסופו של דבר. אם אתה מייצר אותו לעצמך, נפלא. אני לפעמים מדפיס מודלים של תלת ממד, ממדל ומוציא אותם לפועל, ונהנה ממחזיק מפרישות שיניים של עצמי. אני לא צריך שיווק בשביל זה. אבל כשיש לי רעיון למוצר מגניב שיהיה לכל אחד בבית, או ספר ילדים או משהו כזה, אז אני צריך לבדוק אם מישהו מעוניין בזה בכלל. וזה ההתחלה של שיווק לדעתי, שם
אני
מתחיל.
איך עושים את זה? איך אני בעצם יוצר מצב שאני מבין שאנשים מעוניינים או לא מעוניינים?
כאן העניינים מתחילים מסתבך.
סתם?
כן, אין שום דבר
פשוט. בוודאי. כי ברגע שאתה יוצא החוצה, אתה לוקח סוג של ריזיקה. ואני לא מדבר על ריזיקה ברמה של יגנבו לי את הרעיון, בוא נוציא את זה מהשולחן, אף אחד לא גונב רעיונות וזה לא מעניין.
אני חושב שאחד מהפחדים הלא מוצדקים שיש לי הרבה...
שצריך לנקות אותם מיד.
ואני מדבר עם הרבה אנשים שיש להם הרבה מיזמים, והם אומרים לי, אתה חייב לא לספר את זה לאף אחד, ואני הולך להחתים אותך על זה. אני אומר לו, עזוב, זה ממש לא הבעיה שלך, יש לך הרבה בעיות אחרות בדרך.
שתגיע למצב שיעתיק אותך, כמו שהעורך חשבון אומר, אני מאחל לך להגיע לאחוז כזה גבוה של מס, אז אני מאחל לך שיעתיקו אותך.
אלו, אל תפחד לספר על המיזם, בגלל הפחד שיעתיקו.
נכון, את זה מיד צריך לנקות, ומי שמאזין לנו, צריך להסיר את זה פשוט לגמרי מסדר היום.
חד וחלק. אני אגיד אפילו יותר מזה. נגיד, ויש לך רעיון באמת גדול, ואתה רוצה להחתים מישהו על מה שנקרא NDA, הסכם סודיות. עכשיו, הצד השני לא יודע לחתום על זה אם הוא לא יודע על מה אתה מדבר, בגלל שיכול שכרגע הוא כבר עובד על ארבעה דברים שונים, אנשים שונים. אז אם הוא תתחיל לספר לו, הוא לא יודע על מה הוא חותם, ואם הוא חותם, אז הוא ישר אוטומטי, זה כבר לא הוגן. אז צריך לדעת לספר לא את הכל, לא לשפוך את הקישקע של המיזם, אבל לדעת להסביר, כי זה לא מעניין, אבל כדי להתחיל עם משהו שייצור התעניינות בצד השני. סוג של התחלה. מה אתה צריך לדעת, מה אתה צריך לראות? תשמע, הדברים מתחילים להסתבך כשאנחנו יוצאים החוצה, כמו שאמרנו. אנשים שואלים אותך שאלות, רגע, למה אני אעשה את זה? למה שאני אשתמש? למה שאני לא אשתמש באלף, בית, גימל במקום? ואו שהתשובה אינטליגנטית, או שחוזרים למצוא תשובה אינטליגנטית, או שוואלה, נפל לי הסימון במרכאות.
את המטרה היא או לאשרר את מה שאתה חשבת כמי שישב בבית בארבע קירות, כמו שאמרת, והיה לי רעיון גדול, או שמאשררים לי אותו, או שדוחים לי אותו, או שמנסים למצוא לי כל מיני פינות שלא חשבתי עליהם, או שמסתבר שיש איזה סוג כזה של פתרון. המטרה היא בגדול לקבל איזושהי ולידיות לרעיון? זה המטרה?
לחלוטין כן. באיזושהי רמה, שוב, אנחנו הולכים בכל מיני רמות. בהתחלה, קודם להבין שיש ולידיות, יש מישהו שרוצה את המוצר הזה, כי המוצר השתנה עוד 100 פעם. הוא יחליף צורה, יחליף צבעים, יחליף דרך עבודה, אבל אתה צריך להבין קודם כל שיש בכלל בסיס. וגם לצאת עם ראש שהוא קצת פחות מקובע, זאת אומרת, אם אני רוצה ליצור את כחול בצורת עיגול, וזה מה שהולך לקרות, אז א', בשביל מה אתה רוצה לקבל דעות מאחרים, אם אתה לא הולך באמת לשמוע אותם. הגמישות המחשבתית היא נורא חשובה, ואתה לא תאמן את עצמך לגמישות מחשבתית אם לא תצא החוצה ותנסה להתמודד עם העולם. הרבה מאוד אנשים לא מתמודדים. הם פשוט בוחרים לא להתמודד. אני מראש לא אשאל, או שזה מעניין אותי, שאני לא רוצה לקבל.
תפציב ישר עם הראש
בתוך
הבריכה?
חד וחלק.
בלי לבדוק, יש מים, צריך מים, אולי לא צריך בריכה בכלל.
תראה סטטיסטית כמה עסקים, אחוז העסקים ששורדים, עזוב כרגע סטארט-אפים, ששם הסטטיסטיקה הידועה היא משהו כמו 4% מצליחים, שצריך להגדיר מה זה הצלחה. אבל ממש הצלחה, זאת אומרת, של מיזם רציני, זה יכול להגיע גם לחצי אחוז. אז אתה ביודעין הולך לייצר מיזם שההצלחה של 0.5%, אז זה כבר נוגע בשאלות אחרות, של למה אתה עושה את זה.
כן, למה? כן.
אבל סתכל גם על מסעדות, לא מיזמים טכנולוגיים. אחוז הסגירה, 50% בשנתיים, 80% בחמש שנים, וכל פתיחת מקום כזה זה 500,000 עד 1.5 מיליון דולר. זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים פה? אז כן, אנשים מתאבדים במרכאות סביבנו.
בלי לבדוק שיש צורך, שיש שוק.
הם הולכים עם האהבה שלהם. אני מכיר מיזם מדהים. כמו שאתם יודעים, הסופרמרקטים בארץ, הם גובים מחירים מטורפים. הם פשוט גונבים אותנו במחירים מאוד מאוד יקרים. הסטארט-אפ שיצא אומר ככה, אני אקנה מוצרים מחול, מאנגליה ומארצות הברית, אני אביא אותם לארץ, ויחד עם כל הדברים, עם כל העלויות, זה יעלה עוד פחות.
עדיין יהיה יותר זול.
עוד יותר פחות, והוא הצליח. ממש נכון, הוא הצליח להגיע למצב שהמחירים יותר זולים ומוצרים מדהימים, כן? זה נכשל. אבל זה לקח לו 3 שנים ו3 מיליון שקל.
להבין את זה.
להבין את זה. עכשיו, אם הוא היה חושב, אם הוא היה אומר, אוקיי, בסדר, בוא נבדוק אם באמת השוק מוכן לקנות. אם מישהו מוכן להוציא שקל עבור המיזם הזה, אני אביא רעיון, אני אגיד לו, אני אפילו אביא את המוצרים בעצמי ב-300, יעלה יותר, אני אביא את זה עד אליו, אני אראה שהוא מוכר, ששניים, ארבעה אנשים מוכנים, שיש משפחות שמוכנים לעשות את זה, ואז הוא היה מגלה שזה לא עובד, כי אנשים לא מוכנים לעשות את זה, הם לא מוכנים ללכת לאינטרנט ולקנות בחול. אז זה דוגמה של דרך אגב, אנחנו מגיעים פה לשתי דברים שאנחנו מכירים, Lean Technology, שאתם נדבר על זה, אני רוצה שנדבר על זה, והדבר השני זה Ready, פייר איים, מכירים? רדי פייר איים. בעצם לראות, ואז אחרי תוך כדי לכוון.
לגמרי.
אז תיקפנו את מה שיש, רצנו, אני לא יודע אפילו אם יש איזשהו מספר אצבע, 20 איש, 40 איש, פשוט תיפגש עם כמה שאתה יכול, עד שאתה מתחיל להרגיש שאתה...
אתה מרגיש את המיזם, אתה מתחיל להרגיש שמשהו קורה כאן. אתה מתחיל להרגיש
שאתה... נמנו לך אותו, אמרו לך איפה לכוון, ומה לעשות, ומה יכול לעבוד, ועוד יותר חשוב, מה לא יכול לעבוד, עם מי להתחבר, מי יכול לעשות, אם יש בשוק כאלה דברים. אספת אוסף שלם של אינפורמציות, התיישבת, אמרת, אוקיי, זה מה שאני רוצה. אבל אני מתחילה שאלה, ואני חושב שכתבת את זה כשהתכוננו למפגש היום, אמרת שבעצם הצעד השיווקי המשמעותי הראשון זה להחליט על הוואי. למה אני עושה את זה?
וואו, זה כל כך חשוב, לדעתי. קודם כל, אני רק רוצה ככה בכוכבית, התהליך הזה של התיקוף, אישרור, כל המילים הללו שכולם נכונות, קודם כל זה לא נפסק אף פעם. נכון. לא מפסיק. דבר שני, זה יכול לקחת המון, המון, המון זמן. אם תסמן וי השלושה אנשים שדיברת איתם ואושררת, אתה חוטא לעצמך, אף אחד אחר לא ייפגע, אלא אם כן אתה נשוי, או יש לך מישהו אחר שנתן לך את הכסף שלו, אבל זה לא נגמר. וזה צריך להישאר בראש, אז בוא נשים את זה ככה בצד. להתחיל עם למה. אני לא, גם לא המצאתי את זה. אני משער שכמעט כולם מכירים את
ה... ספר שלהם שנקרא Start With Why.
כן.
שהוא מומלץ למאזינים, ובעיקר אלה שחושבים ללכת לעולם הסטארט-אפים.
ויש את ההרצאה בלתי נשכחת, הבסלר של סיימון סינק, על How Great Leaders Inspire Others. 35 מיליון צפיות ביוטיוב, בטד, ומה זה שווה? זה 18 דקות שצריך פעם בחודש.
חובה, להזריק.
זה זורם. להזריק, ממש להזריק. זה זורם, זה קל, זה לא, אוי, איזה ספר פרופסורים. למה? בוא נתחיל בתורה הכי, ככה, בשפת רחוב. כשכל הכסף ייגמר והכל לא יצליח, או שקשה, בסופו של דבר תישאר עם הלמה שלך. למה אני עושה את זה? If you're in it for the money, אם אתה עושה את זה בשביל לקבל כסף, אתה לחלוטין לא במקצוע הנכון, אתה חלוטין לא במשימה שלך, ומספיק, סליחה, סטטיסטיקה שכולם יכולים לקרוא על אחוזי הצלחה מינורים. אז עזוב, לך תהיה מזבן ועד עורך דין, יש לך כסף בבנק. כשאתה יזם, אתה מתנדב בשירות עצמך. מישהו צריך להאמין בך. כן, מי משלם לך להיות יזם? יום אחד החלטתי, לקח לי תקופה, אבל יום אחד אחד שאני יוצא לגמרי, התפטרתי. ומהרגע הזה לא נכנס כסף. אז למה אני עושה את זה? אם זה בשביל הכסף, שזה אגב לגיטימי לגמרי, פשוט זה לא מסלול של יזם, זה סופר לגיטימי. ואתה גם כדאי לך מאוד לשאוף לעשות כסף, כי אחרת באמת אתה תיתקע, ולא תביא ערך ושום דבר לא יקרה. אבל אם לא תבין למה אתה עושה את זה, מה המטרה? לעזור לאחרים, לשפר את העולם, לשפר ענף המסעדות, לא יודע מה, אבל יש לך ויז'ן, אז הכל יהיה לך יותר קשה. לגייס כסף, לגייס לקוחות, להבין בין כל מסך השן והתשובות הללו, מה יכול באמת לקדם, לא תבין אם אין לך את המטרה. עכשיו, אפילו יותר פשוט מזה, מי רמת להכניס עובדים לעסק, ולשכנע משקיעים, ושוב אני חוזר לשכנע את המשפחה שלך, הקרובה במיוחד, אשתך, בעלך, whatever, זה נורא חשוב. אם הם לא יהיו בתוך זה, אז זה לא עובד, והכי טוב זה פשוט, אתה יודע, האמת הפנימית שלך. אז הלמה מאוד מאוד חשוב.
זאת אומרת, אם אני היום בסיטואציה שבה מישהו בא עם רעיון, אני באתי עם רעיון, שבנו כמה חברים בערב על בירה, וקפץ איזה רעיון, ואנחנו כולנו מכירים, זה לא מספיק שאני אומר, יש פה כסף, יש פה שוק שהוא בטול, יש פה איזשהו שוק שהוא עם אנומליות, אנחנו יכולים לפתור את זה, ועל הדרך נעשה כסף. הכסף הוא לא הסיבה. אתה צריך להבין שאתה נכנס לאיזשהו שוק, כי כיף לך, או הולך להיות לך נורא מעניין מה שאתה הולך לעשות. זה בעצם הדבר הראשון.
אני חושב שלרוב המיזמים כן. יש כאלה שיש להם יכולת אדירה לעשות כסף מכל דבר שהם נוגעים. אני מכיר כאלה ואני מביט בהם בהשתהות. והם פחות צריכים, אני חושב שהוואי שלהם הוא באמת לעשות כסף, אבל זה לא כי הם אומרים את זה. כי הם חשים את זה, כי הם חיים את זה. הם, יש להם פשן לעשות כסף, והם מוצאים דרכים, אני לא יודע מאיפה. וואו, כל הכבוד.
אני חושב שגם האנשים האלה, ואני חקרתי אותם, זה לא הרצון לעשות כסף, זה הרצון לבנות מערכות שעושות כסף. פשוט מערכות, יש לראות איך המערכת עובדת ורצה, זה משגע להם את השכל, והם ילכו מדבר לדבר, והם מאוד טובים בזה גם כנראה, כן. זה עובד טוב.
אז זה בדיוק העניין, אבל זה הסיבה, זה באמת סיבה שורשית, זה באמת מטרה. הם רוצים להיות מולטי מיליונרים ברמה שכל כך פנימית וחזקה ודרייב מטורף, חלק ניכר מהם הם באמת חתולי רחוב של פעם, והם גדלו בחוסר. כן, ושם הדרייב שלהם, יש כאלה.
הם יכולים להקריב
בשביל. כן, וזה סופר, אין יותר טוב ופחות טוב, אבל זה כן הוואי שלהם. ואחרים, חיים טוב, לא רע, הכל בסדר. הפשן שלהם הוא לא דווקא הכסף. לפעמים אומרים כן, כי אני רוצה לעשות איקס כסף בחודש. זה לא חזק, וזה לא חזק ברמה, אולי זה נשמע קצת תיאורטי וקצת רוחניקי, אני לא זה ולא זה. זה פשוט מה שנשאר בבסיס של העשייה שלך. יש כאלה שבאמת רוצים לעשות טוב לאחרים, ומזה money will follow. אבל זה ממש חשוב, אני חושב שהרבה מאוד מפספסים את זה. יודעים שהייעוד שלהם הוא אחר, יודעים שהם חזקים בדברים מסוימים, ועדיין הם הולכים לאיזה שהם מטרות, בצורך העניין של מישהו אחר. יהיו לי 4 דירות, אני אזכיר אותם לאחרים, נעשה אפליקציה שתיקח כלבים ותעביר אותם לשם, כל מיני רעיונות, הם רעיונות, הם לא מאיפה אתה בא...
למה אתה עושה את זה באמת? זה לא...
למה? בדיוק. למה? כי זה נשמע לי מגניב עסקי, זה לא חזק. המגניב לא חזק. אלא אם כן ממש, אתה יודע, כל חייך כמו...
אם יש לכם רעיונות שנשמעים לכם מגניבים כאלה, או סתם פותרים איזה בעיונת קטנה שאולי נתקלתם בה בבוקר שהלכתם להוציא את הכלב החוצה, זה לא שם. אתם צריכים להיכנס לתוך שנה, שנתיים מאוד קשות.
תעלה, תעלה, למה שעה שתיים? נחמד אתה, ממש נחמד היום, כן.
שבהם אתם הולכים לסבול חלק מהזמן, גם לעשות המון כיף מהצד השני, אבל לסבול, וכשאתם סובלים, כדאי שתזכרו למה אתם נכנס למה.
חד וחלק, לא תזכרו את זה, לא יעבוד. זה ממש טירונות, זאת אומרת. אפילו קצת סליחה למילה המדקה, זה קצת אומללות. כשאתה יזם לפעמים, אתה קם בבוקר, כל יום אתה חושב על זה, כשאתה הולך לישון שהכל שקט, זה עוד יותר בא לך.
נכון.
מה אני אעשה היום, מה אני אעשה מחר, איך אני אשכנע?
כל הזמן. כשאתה מתקלח, כשאתה שותה קפה,
חד וחלק.
הכל בתוך זה.
וזה מאוד מאוד לבד.
כן.
גם הבן בת זוג, השותף, הם לא איתך בתוך זה. עכשיו, אם זה החזון שלך, זה יחזיק מעמד. אם לא, אתה קצת אומלל. כי זה קצת כלא.
כי הכיף של כמות הזמן שאתה סובל מול כמות הזמן שאתה נהנה הולכת להיות מאוד לא פרופורציונלית.
זה מאוד מאוד, אגב זה מאוד...
אני רוצה להוסיף כמה נקודות, כי חלק מהאנשים שמקשיבים לנו, הם עכשיו באיזשהו תהליך של רעיון של להקים איזשהו סטארט-אפ של עצמם.
כן.
ויש לנו פה את המקום לתת להם כלים ולהגיד להם, אוקיי, אתם נמצאים עכשיו בשלב של הרעיון, אתם חברתם, עברתם איזשהו תהליך של מחשבה, עכשיו מה? וחלק מהדברים שאני הייתי חושב שכדאי להם לעשות, זה קודם כל לנסות לעבור איזשהו סוג של הכשרה, מה צריך לעשות שמתחילים. אם זה, המלצה שלי זה, אם אתה לא יודע שום דבר, תתחיל מספרים. תתחיל תקרא על זה, יש מלא ספרות בתחום. לך לאנשים שכבר עברו את הדרך, שנמצאים שתי שלבים אחריך, הם יחסכו לך המון המון זמן. כאלה, בן אדם כמו ארז, שעבר כמה סטארט-אפים בחיים שלו. תחפשו חממות, לא, ארז?
אני יכול להגיד לך, לקחת את זה, וזה ממש מדויק, ולעוד איזה רמה אחת למעלה. וגם ברמה הפרקטית. רובנו נמצאים באיזשהו מצב שבו אנחנו כבר עושים משהו. עובדים באלף בית, או לא יודע מה. וזה הזמן. זה כמו שהזמן הכי טוב לחפש עבודה הוא בזמן שאתה עובד. אני לא כך זוכר מתי זה היה, אבל אני זוכר שפעם עבדתי ומאוד מאוד קשה בעולם אחר. אז הזמן הכי טוב הוא כשאתה עובד. עכשיו אותו דבר. זאת העבודה השנייה שאומרת להיות העבודה הראשונה שלך. בזמן העבודה, אז תישן פחות, תתמודד. תקרא ספרים, תקרא חומרים, יש פודקאסטים, יש אנשים טובים, יש כל כך הרבה חומר בעולם. ותציף, תציף... כמה שיותר לגבול היכולת, תעמיס עוד ועוד, עם הקפסיטי שלך, היא תגדל גם עם הזמן. אבל תעמיס, כאילו, אתה חייב לחיות בתוך העולם הזה, זה נקרא באנגלית אימרס, להקיף את עצמך, באנשים שאתה רוצה להיות איתם, בעולם הטכנולוגי, במושגים האלה, בספרים האלה, זה לגמרי בזמן שאתה עובד ולא מתאבד, כאילו, אין סיבה. יש נקודה שצריך להחזיק אותה קצת, והנקודה הזאת בחיים אומרת שאני לא יכול יותר ביחד. something's got to give. אני פשוט לא יכול לעשות את זה.
מה אני מבטר?
כן. ושם זה נקודת מפתח, והיא נורא חשובה, וצריך לראות, לשקול האם זה באמת הסתם רצון כדי לקרוא לעצמי, יזם, ולראות איזה כיף, אני עובד בארומה עם הלפטופ שלי.
כן. או סתם בא לי איזה רעיון ליד האוזן, כן. אמרתי, בא לי, יש שם כסף.
כן. אז יש נקודה, אבל צריך להחזיק ולהבין האם היא נכונה או לא נכונה. אם אני, אף פעם לא בשלי מספיק, כן? אין פה קטע של, עכשיו אני מוכן. אבל יש זמן שבו אתה מרגיש שאלה הולכים את החיים שלך. ועשיתי את שלי עם חד שיעורי הבית שלי, כדי להרגיש שאני הולך להיות שם, ולא כדי לקרוס, אני הולך כדי להצליח. רעב כזה. אבל הרעב הזה הוא, יש לכולנו באיזושהי רמה, אבל אם אתה לא, סליחה לביטוי, מאכיל אותו קצת חרה, סליחה, ועובד קשה, וקורא למרות שלא בא לך לקרוב, אתה עייף, אז אתה עושה על עצמך חטא. אתה תחזור על 4 לחיים הקודמים שלך, מאוד לא מתוסכל, והשנים עוברות. אז זה קצת חבל, אני לגמרי מסכים, ואז אתה לומד, אתה קורא, אתה אולי נכנס לתוכנית ההאצה, יש כל מיני רמות, מתחיל בנמוך ביותר, מתקדם, מכיר חברים, מכיר אנשים, קצת כמו טרזן, מחבל לחבל, פתאום אתה מחליף רענות, מחליף צוותים, רואה את המצאה.
אנחנו מדברים פה המון על אנשים שלא יודעים, שנכנסים פעם ראשונה לעולם הזה ש... ואני חושב שבאמת בישראל גם האפיון של המון יזמים הוא הגיל, או גיל בעיניי לא פקטור, אבל נגיד רמת החוסר ניסיון או חוסר הבשלות שלהם בהמון המון היקפים של... אתה צריך בשביל, בעצם אתה מקים עסק,
כן.
בשורה התחתונה, אתה צריך להבין בצד העסקי, בצד המחירות, בשיווק, בתפעול לפעמים, כי אתה הולך לייצר מוצר פיזית, באלמנטים של פיננסים ומשפטי, ואתה צריך פתאום לנהל, ולא כולם חוו את כל הדברים האלה. נכון. אז מה אתה אומר בעצם, אם אתה חסר ניסיון, או שתלמד המון ותדע שאתה הולך... לאכול, כמו שאמרת, המון חרה.
כן.
או שאם אתה כבר ותיק, כאילו, אתה כבר סוג של 50, זה הזמן שלך להיכנס ולהיות סטארט-אפיסט?
יש כל כך הרבה צבעים וגוונים, ואלפי דוגמאות לכל כיוון. אני מעולם לא כתבתי קוד בחיי, וכמו שאמרנו ככה בקצרה, מהשלדים גם בארון, ניהלתי ועבדתי בברים במסעדות המון המון שנים. גיל נורא מאוחר, במונחים ישראלים, עברתי לעולם הזה, זה היה גיל 30. המון החלטות משנות חיים עשיתי בדרך. וזה דרך אחת. יש חבר'ה שיודעים לכתוב קוד מגיל 7 והם באמת אילוי, אבל עם כל הכבוד, זה נפלא, הם יודעים לתפור פינה, יש עוד דברים. יזם זה לא כותב קוד ולא עורך דין ולא איש שיווק. יזם הוא חלק מהכל וזה מקצוע בפני עצמו. יש חבר'ה בגיל 50 ויותר שפשוט החליטו שהם עכשיו עושים והם יכולים לעשות את זה. כל אחד מגיע מהכיוון שלו, מהנקודה שלו, מהמקום הזה. אין נקודת התחלה. זה נשמע פופוליסטי שיש נקודת התחלה. אתה צריך להיות ב-8200 או בממרם
והתקדם. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים מסביבנו, רוב היזמים, אתה מסתכל על הגיל הממוצע, הוא בין 30-35, אתה קורא
כן.
על... בעיקר באקזיטים, אבל גם שאתה נפגש איתם ב-WeWork או באקסלרטורים כן. וכאלה אחרים, אתה רואה, זה הגיל שם פחות.
זה הגיל, אבל בפירמידה הזאת יש לא מעט ימינה ושמאלה, ואני חושב שעם השנים אנחנו רואים את זה יותר, גם בגלל שיש הרבה יותר יכולות בגיל מוקדם.
איך אתה רואה את זה בחול? אתה עובד הרי עם חברות בחול.
בחול אני רואה שבאמת גם הגיל הוא פחות או יותר אותו גיל, מה שאתה אומר, 30-35, אתה שומע עליהם, אתה רואה אותם יותר, אבל יש גם הזמות מאוד שונה. אז קשה להסתכל, אני מסתכל בעיקר על גרמניה ועל אוסטריה, נגיד, אתה רואה חברות מאוד שמרניות, יותר מסורתיות. הפסגת שאיפות של רבים מהם זה להיות בורג בתוך קורפורייט, כי זה מדינות של המון המון תאגידים, המון חברות, רק לא יודע מה, בכל פינה תמצא חברה שחיים 120 שנה ומייצרת במיליונים ואנחנו בכלל יודעים שהיא קיימת.
יש לה 50 אלף עובדים.
לחלוטין, ואנחנו בכלל יודעים שיש דבר כזה בישראל כאן, אבל זה זה. אז קשה לי להשוות, אם אנחנו נחזור רגע לישראל, יש הרבה מאוד ידע והרבה מאוד דברים, כן יותר קל שאתה צעיר חד וחלק, אני בן 37 בעוד שבועיים, והרבה יותר קל לקבל החלטות שאתה בגילי ה-20 שלך, לא בגלל שיש ילדים ומשפחה או דברים כאלה, אם בכלל היום הזמן קצת השתנו, אבל בפנים אתה קצת השתנית. בפנים אתה קצת במקום אחר, אתה רואה את העולם קצת אחר, לפעמים יותר קל להעז שאתה יותר צעיר, ולא בגלל הגיל, פשוט משהו במחר קצת משתנה, אין מה לעשות.
לאורך השנים.
יותר קל.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור. אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
יש משהו שאני רוצה לחזור אליו, דיברת על אימרס, לשים את עצמך עם אנשים שהם שעברו את השלבים האלה. איזה כיף היה לנו ליזם, אם היה לו איזה מנטור, שיושב לו ליד האוזן ואומר לו, תקשיב, אתה הולך פה ליפול, אני מכיר את זה, אני כבר ראיתי את זה 5 פעמים. אם אפשר להגיע לאנשים האלה באיזושהי צורה, אחד מהרעיונות שלי זה פשוט להרים טלפון, לדבר איתו. חלק מהם יגידו לך לא, אבל 10 אחר זה יגידו לך, וואלה, בוא נרצה לשמוע אותך. אתם הרווחתם פה משהו של 10 שנים. עכשיו, הדבר הבא שיש זה חוק הממוצע. אם אתם יודעים, אתה הממוצע של הסביבה שלך. אם אתה יזם, יזם מצליח, כנראה שמסביבך יש יזמים מצליחים גם כן. ואם אתה, אתה יכול לעבוד על עצמך, אתה יכול ללכת, להיות יזם שבהתחלה שלך, אבל להסתובב זה יזמים מצליחים ולקבל מהם השראה. זה שיטה מצוינת להגיע לזה.
אתה יכול בקלות, אם אנחנו מדברים על שיווק, לקחת זה כתוכנית שיווקית עצמית לזה. שהמטרה שלה היא להיות בזה. וזה בדיוק מה שאמרת, אני יכול ככה קצת לתת ככה כיוונים. כי אני החלטתי שאני עושה את זה לפני כ10 שנים, ולי זה הצליח. ולא צריך כי ידעתי את זה, כי אמרו לי, כי עזרו לי, מנטורים עזרו לי, אנשים שדעתי עדיין מה זה מנטורים, בחור למשל בשם ארז ירושלמי, פשוט הבין שכנראה זה באמת מה שאני רוצה, כנראה באמת איזשהו פשן בפנים, והסכים לתת לי את השעות האלה. עכשיו, זה לא מובן מאליו, כולנו יש חיים צפופים, ולתת את זה. הוא עשה את זה, הוא עשה את זה, ואני יכול להגיד לך למה אני חושב שהוא עשה את זה, אני צריך לראיין אותו, אבל כי הוא הרגיש שהוא נותן ערך למישהו שרוצה לקבל ערך, ושמוכן ללמוד. יש המון אנשים שרוצים לתת מהזמן שלהם, אבל לא לכל אחד ולא לכל דבר. ולכן התוכנית השיווקית שלכם, כוונאבי, זה נקרא וונאפרנוז, רוצים להיות יזמים, מה התוכנית שלי? אני צריך להכיר את האנשים האלה, יש המון מיטאפים, מי שלא מכיר מה זה מיטאפ, שיכנס לאתר meetup.com, המון מפגשים בחינם על כל נושא ביקום פחות או יותר, בישראל יש בערך 60 בשבוע, אנחנו מטורפים בזה. בחינם אתה שומע ממנכלית פייסבוק ועד יזם ועד משקיעים וקרנות, מה, הם יודעים לספר לך על הכל, עומדים על הבמה בפאב בערב, מדברים בחינם על מה שהם יודעים. ואז מתחילים להכיר את השמות האלה ולהכיר את המונחים ומה זה CPC ומה זה POC ומה זה כל האותיות המגילות האלה. לא יודעים, הולכים לגוגל ומוצאים ולומדים, ואז כשאתה בא למישהו, בסוף איזשהו מפגש, כמו שאני עשיתי בעבר, אומר, תשמע, נפלתי, אני, וואו, אני חייב שם הזמן שלך, ואני לא אמרתי שאני אומר את זה, אבל הוא הסכים. הוא הסכים בגלל שיש משהו שא' בשיעורי בית שלך, שזה טכני, אתה לא סתם לוקח זמן, ב' כנראה משהו בגישה, העביר את התחושה שהבאדם הזה צריך ואני יכול לעזור באיזושהי צורה.
ואנשים נענים לזה ב...
שוב, אנחנו לא יודעים, יש הרבה מאוד אנשים, אבל כן, יש הרבה מאוד אנשים שזה מה שהם אוהבים לעשות בחיים.
אתה תקבל לא מדי פעם.
וזה בסדר גמור, וזה לגיטימי. וזה בסדר. ויש גם תדירות, וגם לא צריך אדם אחד. שוב, עניין של כימיה ועניין של לא יודע מה, דברים קצת יותר מזה, אבל אתה עד שלך עשית, כדי למקסם את הסיכוי להכניס את עצמך, לא דווקא עם האיש הזה, להכניס את עצמך לתוך המערכת הזאת, לעשות אימרס.
אז בוא נתקדם קצת, ושוב, נמשיך עם מחזור החיים של הסטארט-אפ. הקמנו, היה לנו רעיון, רצנו, עשינו לו תיקוף, אפילו רצנו סביב אנשים שצריך ללכת לגייס כסף, צריך לדבר עם המון אנשים. אז אני חוזר לחלק של השיווק.
כן.
יש המון חלקים בתוך הסיפור הזה. איפה אני עכשיו מתחיל לעשות דברים שהם יותר במקום הזה של שיווק? נגיד למשקיעים, נגיד לתוך החברה, נגיד למוצר שלי. איך מכניסים את זה פנימה, לתוך החיים?
אני חושב שבשלב מאוד מוקדם של מיזם, צריך לבנות את הסיפור שלך. עכשיו, זה קורה בכל מקרה באיזושהי צורה, אבל צריך לדעת לספר את מה שאתה עושה לאחרים. כל אחד צריך לדעת אולי דברים אחרים, הלקוח לא צריך לדעת מה שהמשקיע צריך לדעת וכו' וכו', אבל אתה צריך לדעת לספר מה אתה עושה, ממש בקצרה, ממש בצורה מדויקת, וזה נורא קשה. לא כולנו אנשי מילים, ואנחנו לא אנשי שיווק.
ממש להתאמן בנאום מעלית, מי שלא מכיר.
למשל.
תחשבו על עצמכם, למי שלא מכיר את זה, שיש לכם, נכנסתם למעלית עם מרק צוקרברג, ויש לכם, עד שהוא מגיע לקומה 32, זמן להגיד לו מי אתם, מה אתם ומה אתם רוצים ממנו.
לא, הקומה
החמישית. עכשיו, הנה יש לכם 30 שניות, שוט.
כן.
ואתה צריך להתאמן בזה.
לגמרי. עכשיו אני רוצה מזה. תבינו כמה זה לא far-fetch או כמה לא מופרך. טיסה בחופשה ליוון. יושב אתכם מישהו, אתם לא יודעים מי הוא ומה הוא. אם צפו למה הוא עושה, מה אתם עושים, אתם לא תדעו מה יצא מזה. נאום המעלית, אתה נמצא במעלית איפשהו תקוע עם מישהו, אני לא יודע מה. אתה נמצא בתור, לפעמים מתחילות שיחות. וזה גם קשור למה שהתחלנו לדבר, מדבר עם אחרים על מה שאתה עושה. נאום המעלית הזה זה שתי מילים שתפגשו המון. אתם לא יודעים אף פעם מי תפגשו, ואיך הוא יכול לעזור, ואיך הוא ירצה לעזור.
ואתם צריכים להיות מוכנים לראות אותו.
חד וחלק.
בכל סיטואציה כמעט.
חד וחלק. זה ניסוי.
אוקיי.
אתה אומר משפט, איי, מה אני עושה? אני יזם להשכרה. באמת? מה זה עושה? אני מפתח אלגוריתם לא יודע מה, לכיסאות מסתובבים. מה? מעניין, כי יש לי חברה שלו וחבר שלו, שוב, אנחנו בישראל, לכולם יש חבר שלו ואח שלו והשכנה שלו, וזה נפלא. אבל אם לא תגידו את זה, את
אז ה... אז איך ניגשים לזה? איך כותבים כזה נאום על? איך מתאמנים בו? כן. זה בסדר, עומדים מול הרב ומדקלמים, עד שזה יוצא לך מהאוזניים. אבל איך כותבים אותו? איך, כן. איך מזקקים אותו?
אז אני לא קופי רייטר, וזה נפלא, אגב, לעזר בקופי רייטר, שבת שעה ולקבל פשוט, הוא יגיד לך מה אתה עושה. אבל התחלה תמיד, כמו בכל דבר, כמו בתוכנית עסקית, כמו במיזם, צריכה להתחיל אצלך. אני חושב שאם תענה על כמה שאלות פשוטות, מה, מי, למה, כמה ואיך, זה יסביר מאוד מהר. למשל, מה אני עושה? למה אני עושה את זה? כמה זה יעלה לאלף ובית? למי אני מכוון את זה? איך זה הולך לעבוד? זה, כל הדבר הזה יכול לקחת 15 שניות. אם תיקח דוגמה את, לא יודע, גט טקסי, לא עובד בגט טקסי, אבל זה נורא פשוט מה הם עושים. הם אפליקציה, מחברת בין ההגמניות לבין לקוח קצה, מאפשר שלהם בדיגיטלי, אשראי, פייפל, וואטאבר, אני כבר לא זוכר בדיוק איך. לא צריך לעמוד ברחוב, מיועד לככה וככה. הם משלמים עמלה, אחוז מסוים, נורא ברור. הסברת ב-15 שניות מה חברה ענקית עושה. כמעט כל החברות הגדולות יודעות להסביר במספר מאוד קטן של מילים. זה נורא קשה להגיע לזקק את זה. אבל אנחנו לא מדברים אנשים במעלית על המיזם שלנו, אנחנו מנסים ליצור שיחה וליצור אופציה לשיחה אחרת. אז יש איזושהי רמה של קצת להסביר מה קורה איתך ומה אתה עושה בשביל להתקדם.
אני יש לי שתי רעיונות בקשר לשיחת המעלית. הדבר הראשון, לא להתרכז במוצר שלך, להתרכז ולפתור בעיה. אנשים, כן. בעלי עסקים או יזמים, מדברים, הרבה פעמים מדברים על, על המוצר שלהם, וזה לא מעניין.
או על עצמם.
או על עצמם. דוגמה אחת זה, אני גורמת לילדים להצליח בלימודים. בעיה? כן. אתה אותה בשנייה, וזה עם המשפט אחד קצר, שאין הורה שלא ייתן את הטלפון שלו לדבר הזה, ואנחנו התחלנו, אני התחלתי עם איזו בחורה שהיא אמרה שהיא מלמדת, היא מלמדת ילדים, ואני אמרתי לה, אז מה את מלמדת? ואז הגענו משם לזה שאת על הפתרון הסופי, אז תנסו להגיע, מה שקוראים לזה, the end goal of your user, מה הרצון האחרון של הלקוח שלך, זה הדבר הראשון. דבר השני, אם אתם לא יודעים, לכו תסתכלו על משפטי מעלית של אחרים, ותשארו משם רעיונות.
לגמרי.
נכון.
לגמרי. צריך להבין גם בהתחלה במיוחד שהכל קיים, שזה בסדר. אז גם ברמת המיזמים והמוצרים, אם תסתכל כמות הקומקומים בכמות החשמל, וכמות האפליקציות של הפרודקטיביטי באפסטור, אלפים.
ועדיין כל פעם נולדת
אחת. ועדיין, זה לא אומר כלום, זה אומר, אבל זה לא אומר כלום. זה נגיע למשהו אחר לשחיית מתחרים, אבל נעזוב את זה כרגע. כן, המשפטים אפילו, הדרך שבה הם משתמשים כדי להסביר את עצמם, יש דברים שמוכנים ונפלאים, ולפעמים הם מזוגקים ברמה שאתה אומר, זה מה שאני עושה. מעולה, תשתמש בזה, תתחיל עם זה, תתקדם. אבל יש המון דרכי קיצור, לא צריך כל פעם להמציא את הגלגל. בשלב מסוים תצטרך כנראה להביא ערך למישהו יותר טוב ממשהו אחר.
כן.
אבל, שוב, לא 100%, אבל אפשר לחלוטין להתחיל מזה, אפילו כדאי.
דיברנו שוב על מצגת משקיעים בעבר. אני ניגש לזה עכשיו. כמעט אחד הצעדים הראשונים אחרי שהוצאתי כסף מהכיס שלי. בוא נתרכז קצת בזה שנייה. מה צריך להיות במצגת משקיעים מבחינה שיווק, מבחינת האלמנטים שלה? מה אתה ממליץ ליזם בכלל לשים בה?
אז אני מסתכל על זה בצורה מסוימת, על מצגת משקיעים. אני חושב ש... קודם כל, כמו שלסרט יש טריילר, ולספר יש איזה דיסקריפשן מאחורה, למאמר יש אבסטרקט, מצגת משקיעים גרסה מאוד מקוצרת של העסק שלך, של המיזם. אז ככזה, 90% מהדברים נשארים בחוץ. המטרה של מצגת בדרך כלל היא ליצור אפשרות לפגישה עסקית אמיתית. היא לא לספר כל מה שקורה. זאת אומרת, why you present, why you pitch בשפה, באגה, היא כדי לשכנע אנשים שיש פה סיפור מעניין, אתם צריכים לבוא ולשמוע אותי. הסיבה, המטרה, סליחה, היא לחלוטין לקבל פגישה אחר כך. ואם זאת המטרה, אז צריך להיות מאוד מאוד מינימלי לספר את הדברים הבאמת חשובים שיגרמו אנשים להבין שא', יש פה משהו מעניין עסקית, ב', אתה בן אדם שרלוונטי להרים את הדבר הזה. שני דברים, רמת המיזם ורמת אתה כבן אדם.
אתה מוכר את עצמך.
חד וחלק.
מדהים.
חד וחלק. עכשיו זה חוזר שוב, הכל הוא מידע ברור וידוע, אם תסתכלו על רעיונות עם אנג'לים ומשקיעים, כולם יגידו אנחנו משקיעים באדם, משקיעים באדם. עכשיו... כולם עדים למורד
את זה. הרעיון הוא אבל, או המוצר, כן צריך לעבור איזשהו רף. זאת אומרת, אתה לא יכול לעבור,
נכון.
להגיד, אני מלך העולם, בוא תשקיעו בי, אתה צריך לבוא עם איזשהו משהו שהוא ולידי.
נכון, אבל משקיעים יודעים, והם גם אומרים את זה ברעיונות, הם יודעים שדברים משתנים. הכל משתנה. מה שנשאר בדרך כלל זה מי שמוביל את הדברים האלה. מי שיודע לקבל החלטות, מי שיש לו את הרקע, הידע, הטכנולוגיה, המעשי, לייצר דברים, ואז הם סומכים על הבן אדם. אם עומד בן אדם על הבמה או בפגישה, שהוא חסר ביטחון בגרוש, לא יודע להסביר מה הוא עושה, אז זה לא יעזור. ועם הצוות, אני עדיין אין לי צוות, אני לבד. עכשיו, תשמע, מתחילים איפשהו לבד, וזה בסדר. אתה הולך עם מה שיש לך. מה שיותר חזק, זה אדם שנמצא, ושאתה יודע לבטוח בו. הוא מעביר את המסר, שאתה כמשקיע או כלקוח, מאמין בו. וזה התחלה, שוב, לא בנפרד מהמיזם, אבל אנחנו מתחילים עם מה שיש לנו, וההתחלה זה אנחנו. כדאי. ואם אתה לא יודע להסביר טוב את המיזם, זה בסדר, שקל עם פחד קהל, והכל לגיטימי מאוד. אם יש מישהו שיודע להסביר זה יותר טוב ממך, שיעלה הוא על הבמה. זאת אומרת, צריך אתה לשחק עם זה, אבל אם אני חוזר לשאלה שלך, למצגת יש מטרה לגרום לפגישה אמיתית, בארבע, שש עיניים, לא משנה כמה, אבל שיש זמן, שעה של פגישה, והיא נופלת, לדעתי, על שני דברים, שזה אחד, הבנה של המיזם, שתיים, הבנה של מי שמדבר, תחושה של מי מדבר על הבמה, מי הוא מוביל המיזם. אם לא תצליח בהם ברמה מספיק טובה, הסיכוי קצת הולך וקטן, יש המון המון רעש בחוץ, המון המון פיצ'ים, המון מצגות.
אנשים שמתחרים על התשומת לב של כן. אותם, שניים, שלושה אנשים.
וזה בסדר, כי זה תמיד ככה בכל דבר שאנחנו עושים. אנחנו אף פעם לא לבד בעולם, אלא אם כן אנחנו עשירים גדולים במדינת עולם רביעי. אז כמעט תמיד אנחנו נמצאים בין אנשים שהם שווים לנו לפחות, וזה בסדר גמור, ועדיין, בגלל זה אנחנו צריכים להתייחס למטרות שלנו.
אנחנו ככה מתחילים להתקרב לקראת הסוף, אני חושב שיש כל כך הרבה מה לדבר על עולם הסטארט-אפים, וזה מרתק, ואולי גם ניקח את זה למקום קצת יותר משמעותי בהמשך, אבל ברמה הפרקטית עכשיו.
כן.
יש איזשהו סט כלים שאני יכול עכשיו כסטארט-אפיסט ללכת אליהם, להסתכל עליהם, ללמוד מהם, אז ברור, יש לי יוטיוב, יש לי טד, ויש לי ספרים. אני רוצה להתרכז כן. בארץ, בשפת הקודש, אם אפשר.
כן. תשמע, באמת, יש הרבה מאוד מקומות, הרבה מאוד... המון נקודות להתחיל, שזה גם אולי קצת בעיה, אבל אין מה לעשות.
כן, אתה תובע בעודף של...
כן, המון תוכן, אין סוף תוכן. גם לסנן בתוכו, מה שנקרא בולשיט דטקטור, זה קצת קשה לפעמים, צריך לפתח אותו.
קשה,
כן.
כן. ואתה גם עושה את זה, כמו שאמרנו קודם, בנוסף לדייג'וב שלך.
כן.
צריך ב4-5 שעות שעדיין העיניים פקוחות, כן. לדעת במה להתרכז.
אז אין ברירה, ואני אתן כמה רעיונות לכמה כיוונים, בנוסף לזה, אבל אני חושב ששוב, ארץ הקודש, ואני מסכים ומקבל, עדיין, זה טוב בשביל ההתחלה, אז חשוב להתחיל בעברית, זה הרבה יותר קל ומהיר, אבל כמה שיותר מהר לנסות דברים באנגלית, לא בגלל שהשפה בעולם העסקי היא שפה אנגלית, אלא הכלים שתשתמש בהם בתכלס, אינטרנטים, חינמים, לא משנה מה, מרמת גוגל אנליטיקס ועד רמת אני לא יודע מה, זה עובד הרבה יותר טוב באנגלית, תצטרך להתמודד עם זה באיזושהי צורה. גם אם העסק הוא מקומי, עדיין אולי תרצה ספק בחול, אתה צריך לפתח את זה, וזה לחלוטין שריר. אז כלים, תשמע, יש, כמו שאמרנו, ברמת התוכן, פודקאסטים ואתרים של חדשות טכנולוגיה, פשוט תהפוך את גוגל לחבר הכי טוב שלך. אני חושב שלהגיע למפגש או שניים בשבוע, בעולם המיטאפ, דברים שאתה לא מכיר ולא מבין בהם, לשם תלך. בהתחלה...
יש מיטאפים לנושאים ספציפיים?
כן, מרמת, גם ברמת הטכנולוגיה והמרקטינג וכאלה, וגם ברמת אפילו פיתוח עצמי ודברים שלא קשורים כביכול בכלל לזה. תתמקד מה שאתה רוצה לדעת, כן? אני רק אומר שאם תדע להיכנס למקומות שבהם לא נוח לך, להרגיל את עצמך לצאת מהאזור הנוחות הזה, שהוא נפלא, אבל יש לו גבול.
אתה טכנולוג מדהים. אבל אתה לא יודע לשווק את עצמך, לך למיטאפים בנושא שיווק, תלמד אותם, הפוך. אתה איש מכירות הכי טוב בעולם, אבל אין לך מושג איך לקשת למיזם טכנולוגי וכמה זה יכול לקחת. לך לעולם הטכנולוגי, תלמד אותו קצת.
אני מסכים כי המטרה המרכזית היא לתת לך יכולות כדי להיות יותר טוב מאחרים במיזם. בשביל זה אתה צריך להבין איך האיש השיווק, לא לעשות את העבודה שלו, אבל איך הוא חושב, על מה הוא מדבר, שהוא מדבר על פאנלים. מה זה פאנלים? כשהאיש קוד...
לנהל סוג של שיחה אינטליגנטית, זה
הרמה מינימלית.
זה שאליו אתה צריך להגיע.
אתה צריך לשאוף, אבל אתה יודע, אנחנו לא יכולים לדעת הכל, יש לנו קפסיטי מסוים, אבל כשידברו איתך על CPC מול CPA, whatever, שעדיין זה קצת כללות לרוב האנשים בעולם.
שאתה יודע מה זה אומר.
כן, לפחות תנסה להבין לאיזה עולם זה משתייך. אתה לא תחליף את איש השיווק, והאיש השיווק לא יחליף את הטכנולוג, אבל אתה יזם, וכיזם זה המקצוע, והמקצוע אומר שצריך לדעת הרבה מאוד דברים, ולהתחיל לשחות בהם כמה שיותר. להכניס אותנו למקומות שלא נוח לנו אותם. אבל שלא רק לא נוח לשם האי נוחות, אלא כי יש בזה מטרה. למשל, לעשות ספורט זה דוגמה טובה. לרובנו זה לא נוח. לא נוח ללכת למכון, ולא נוח ולא בא לנו.
לא כיף להזיע.
לא כיף להזיע. עכשיו, אם אנחנו רוצים ליהנות מהתוצאות, אז שווה לצאת מאזור הנוחות. אם לא, ולא אכפת לנו, טוב לנו, אומר שאנחנו נראים, סבבה לנו, אז אולי לא שווה להשקיע ביציאה מי הנוחות הזו. אותו דבר עם המפגשים הללו. אם אין מטרה להיות אנשים יותר טובים, יותר יודעים, ולגדל מיזם יותר טוב, אז אין סיבה לעשות את זה. אני דוחק באנשים שרוצים להיכנס לעולם הזה, להיכנס לעולם הזה. לא לדבר כאילו הם נכנסים לעולם הזה, אלא להשקיע, לתת בשבע בערב, לאיזשהו מקום בתל אביב, או איזשהו ברצליה, לא יודע איפה, שעושים את המפגשים האלה. ולהתחיל להכיר. אגב, ברובם יש גם כיבוד חינם.
עכשיו,
יזמים לומדים לזהות מאוד מהר איפה יש אוכל חינם ושתייה חינם, כי אין לנו כסף לשום דבר. אז זה מאוד חשוב. וכן, אז יש מקורות, באמת, קבוצות פייסבוק עם שאלות של אחרים, תקשיבו מה אחרים שואלים, תראו מה התשובות להם, תסננו, אם אתם לא מבינים מה, אז אוקיי, אז או שתנסו להבין, או שתגידו, לא בא לדעת מה זה, fair enough. אבל step into the game, אתה פשוט לא יכול לעשות שום דבר אם אתה צופה בקהל.
זאת אומרת, אי אפשר לעשות את זה בתיאוריה. חייב לבוא, להכניס את הידיים ולעבוד בזה.
שלפעמים לעבוד בזה זה כביכול תיאורטי, לשבת מול המחשב ולהשקיע שעות קריאה עד שהעיניים כואבות.
זה עדיין לעבוד בזה.
עדיין לעבוד בזה. הייתה לי פגישה שבוע שעבר, מישהו ש... באמת, קרב לי הלב בסוף הפגישה. הבן אדם רוצה להקים משהו מסוים, בענף מסוים, סליחה על כל המסוים מסוים, אבל לא מוכן להשקיע אישית את המחיר שזה יידרש, בשביל שיוכל לקדם ולהוביל את זה באמת ולקרות איזה לקרות. זאת אומרת, הוא לא מוכן להקשיב לעצות של אנשים שהם, הוא בחר אותם כדי שיתנו לו עצות, ולא אחד ולא שניים, ואנשים שהם מטבעם, אנשים שכבר עשו את מה שהוא עושה בדרכים אחרות. זאת אומרת, אנשים שיש להם שכל. לא סתם שאלתי את האמא והדודה כי הם לא קשורים, זה לא רלוונטי. אם אתה פונה אל X בגלל הידע והניסיון שלו, ועשרה אנשים אלה אמרו אותו דבר, ואתה בוחר שלא, כי אתה רוצה להתעלם מזה. וזה נורא כאב לי, כי אני רואה אנשים מסביבי, גם אני הייתי שנתיים ללא הכנסה, כשהחלטתי להיכנס לעולם הזה. וזה היה מאוד קשה. ואנשים משקיעים המון המון כסף, ואת החיים שלהם. ולחלוטין הם יודעים שהם עושים טעות. כי הם פשוט מחליטים מראש להתעלם מהדברים האלה.
אני לא חושב שהם מודעים לזה, אני חושב שהם בוחרים,
כן.
במודע, לא להתייחס לזה.
הם בוחרים. אז לכן אני חושב שהרבה מאוד אנשים בוחרים להתעלם, אלא אם כן באמת שואף למשהו שהוא כל כך אתה באיזושהי צורה. ואנחנו משתנים גם, בגיל 20 זה לא השאיפות של גיל 30 וגיל 40. אני עוד לא שם, אני מאוד קרוב. אז חשוב לי.
משהו קטן באמת לסיום, יש לנו שאלה כשכמעט קבועה, סוג של דבר אחד, אתה יודע, סוג של...
אוי אוי אוי.
אין דבר, אני יודע
ש... זה הולך לשם, אוי אוי אוי.
זה בסדר גם אם לך שם שם בעל. אבל תמיד יש משהו אחד שאנחנו מנסים נורא שמי שמאזין לנו יצא איתו.
כן.
אז אני חושב שיצאו פה עם המון המון מידע וגם בכלל לגשת, בכלל דיברנו על דברים פרקטיים, דיברנו על המון המון דברים שהם קונספטואליים שחייבים להבין.
כן, מחנה.
אבל דבר אחד שאתה אומר, אני רוצה שמי שמקשיב לי עכשיו ידע, שלפני שהוא נכנס, או אם הוא בתוך זה כבר, מה הדבר האחד הזה?
וואו.
התקלתי אותך.
כן, זה...
זה יכול להיות שניים דרך אגב.
שניים, אז רגע.
משתולל.
לא, אני מנסה לעשות עדיפויות בראש כדי לא לקשקש יותר מדי, וגם לא לחזור יותר מדי דברים.
אני יכול להגיד משהו ותן...
כן, כן, אני אשמח שתתחיל.
אחד מהמצאות החשובות שאני חושב שגם עלו פה, זה תתחבר לאנשים שכבר עברו את הדרך. זה יחסוך לך המון המון כאב ראש. זה דבר ראשון. דבר שני, התחום השיווק... והתחום של לדעת לזהות את הלקוח שלך ולדעת מה הוא צריך באמת ולא לחיות באיזה עננה ולחלום חלום, ממש ממש יעזור לכם לעבור לשלב הבא.
שני דברים מאוד חשובים.
לגמרי. אם כבר אנחנו גם בפודקאסט שקשור לשיווק, אז כן, אתם צריכים להבין שאין פה אנשים יחידים, אתם לא לבד. זאת אומרת, אתם לא יכולים לבד, ואם אתם לא יכולים לבד, ואני אומר את זה כאדם שמאוד מאוד, הטיקט שלי הוא כמעט שאני עושה דברים לבד. גם שם אני עושה את זה מצוותים ואנשים שאני עובד איתם. זאת אומרת, אתם צריכים לגייס עובדים, לקוחות, חברים לדרך, אנשים לחזון, אתם צריכים לפנות לאנשים אחרים. וכך אני תופס שיווק, ולכן אתם צריכים לדעת לעבוד עם אנשים באיזושהי רמה שנוחה וטובה לכם. דעו איך לעבוד עם אחרים, להחצין את המסר, את מה שאתם רוצים לעשות, כדי לגייס אותם איתכם בכל רמה שהיא. דבר אחד. דבר שני, כן, מאוד מאוד חשוב לי שאנשים יבינו מה הם מאחלים לעצמם, ושזה מתאים להם. אני לא ארגדן בלרינה כנראה בחיי. זה לא מספיק כנראה חשוב בשביל שאני אפוך את חיי ויהיה בלרינה. צריך להבין, אם אתה אדם מאוד 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 אנליטי, אתה לא תתחיל להיות עכשיו מעצב תעשייתי ותיסור דברים הזויים לבטבר. זה לא מה שאפשר לשתנות, זה רק אומר שמאוד חשוב מאיפה אתה מגיע ולאן אתה הולך. אז אם לא תסתכלו 15 שנים קדימה, כי אגב סטארט-אפ, אם אנחנו כבר הולכים לסטארט-אפ טכנולוגי, ממוצע המחירה שלו, כאילו, אקזיט למיזם, זה משהו כמו 9 שנים מדעתי. בין 7-9 שנים. האם אתה מוכן לחיות כל כך הרבה שנים בעסק הזה, עד שהוא יגיע באמת לפירות אמיתיים וגדולים?
אם הוא יגיע.
אם תגיע עם הסטטיסטיקה וכל זה. אתה יודע את כל המידע הזה. האם זה טוב לך? כן או לא? יכול לגמרי כן, אני איתכם, אנשים שיש להם פשן, זה כבר לך למעולה. אז זה לא מסרס. אבל תדעו לאיפה אתם הולכים, ועכשיו תנצחו את זה. אם אתם לא יכולים לנצח את זה, אז תלמדו על הדרך, אבל זה חשוב. אז לכן, אם אני אסכם את החלק השני, תבינו למה אתם נכנסים ותנסו לנצח אותו. אם אתם לא מבינים, או אתם לא רוצים לנצח, either way זה לא יעבוד כל כך. התפקיד שלי כדי שהדבר יעבוד, זה... אני חושב שאם אני ירד עוד קצת למטה, זה תיאום ציפיות.
עם עצמם?
עם עצמם ומולך. אני חושב, מהכובע שלי, שאני בא לדבר עם לקוח פוטנציאלי, או אנשים שאני עובד איתם, אני רוצה להבין מה הם רוצים להשיג, ואם אני יכול להשיג, ומה אני נותן להם בתמורה. כאילו... ברמה הכי פשוטה לחלוטין, אתה קונה חלב, אתה מצפה שיהיה לא חמוץ, בתוקף, וטבע אולי ערכים תזונתיים. כשאתה מגיע עבודה, פרויקט כלשהו, להביא קבוצת יזמים מאירופה לכאן ל-X חודשים, בשביל לקדם את המוצר שלהם, זה יותר מסובך. מה אתם רוצים להשיג בסופו של דבר? ועכשיו בוא נפרוט את זה, ונראה אם אנחנו, איך אנחנו שואפים לשם. הרבה מאוד פעמים, אני רואה את זה המון מסביבי, הם לא יודעים למה הם עושים את זה, אני חוזר שבל למה, אבל הם אומרים שאני רוצה לעשות לעצמי, גם אני רוצה כזה, בוא ניקח הקאטון, יודע מה? הקאטון, אירוע שאנשים נפגשים ביחד כדי לייצר מוצר, תוך 48 שעות, בדרך כלל לא מכירים אחד השני, פיצות, בירה ועובדים כל הלילה, וזה מגניב וכיף. חברות גדולות נוטות לעשות הקאטונים. חלקם הניכר לא בדיוק יודע מה המטרה. יש כאלה שאומרים, אוקיי, אני רוצה את זה כי זה התוכנית החדשנות שלי. עכשיו, אני לא שופט, אבל להביא חדשנות לחברה של X עובדים, דרך אירוע חד פעמי של הקאטון, doesn't make sense. לכן אני אומר שחשוב מאוד לי, שאני עובד עם אנשים להבין מה הם רוצים להשיג, ואז אני רואה אם אני מתאים ומסתדר וזה יכול לעזור להם. יש דברים שאני לא יודע לעשות, אז תודה רבה ובכיף. אז זה גם קשור תיאום ציפיות. זה פשוט מפתיע מרמת המקולת ועד רמת המיזם והחברה העסקית הגדולה, שאנשים לא בדיוק יודעים מה הם רוצים להשיג מאותו פרויקט.
עוזר למה שהתחלנו, וזה אולי הדרך הכי טובה לסכם. תתחילו בוואי.
לגמרי.
טוב, ארז, תודה רבה.
איזה כיף.
אנחנו החכמנו המון, אני חושב. אמיר, תודה על הזמן שלך פה. למי שרוצה להשיג את ארז, אז יש לו אתר שהוא ארזגביש.com. קל מאוד למצוא אותו. שוב, ארזגביש.com. ואני מקווה שהחכמתם. תודה ולהתראות.
תודה רבה.
עושים שיווק עם קובי גור.
שיווק שותפים, להרוויח כסף מעבודה של אחרים, או באנגלית, affiliate marketing. שלום, כאן אמיר לוי, יזם ומומחה לשיווק דיגיטלי. והיום נדבר על שיטה יעילה להעלאת ההכנסות שלכם מבלי לייצר מוצר חדש, או אפילו מבלי לתת שירות ללקוחות שלכם. קוראים לזה שיווק שותפים. הרעיון הבסיסי בפשטות, שיווק מוצרים של אחרים. כבעלי עסקים, אתם פונים לקהל רחב ומוכרים להם מוצרים או שירותים שלכם. אך יש לכם אפשרות להעלות הכנסות על ידי מכירת מוצרים של אחרים. אני רוצה לפשט לכם את הנושא, ואפילו ללמד אתכם כיצד לעשות את זה עבור העסק שלכם. תחום האפיליאט מרקטינג הינו תחום רחב מאוד ומגלגל המון כסף בארץ ובעולם. אתרים כמו קליקבנק וג'ייוויזו הינם פלטפורמה שכל המטרה שלהם לחבר בין מוצרים של חברות עם עסקים או אנשים פרטיים שרוצים לייצר הכנסה נוספת. ג'ייוויזו כבר שילמה 150 מיליון דולר לשותפים שלה. אמזון הינה חברת השותפים הגדולה בעולם, את זה לא ידעתם. וקלינקבנק שילמה מעל ל-2 מיליארד דולר לשותפים שלה בתקופה של 14 שנים ברשת. אנו נעסוק בנישה ספציפית ונקרא לה אפיליאט מרקטינג כמקור הכנסה משני, או בעברית שיווק שותפים בין עסקים. חשוב. את העקרונות שלימד עכשיו ניתן ליישם בכדי להקים לכם עסק שכל כולו מושתת על מוצרים של אחרים. אני מכיר באופן אישי אנשים ובעלי עסקים שמרוויחים יפה מאוד מהעסק הזה. טוב, כך מתחילים. ערכו רשימה של כל הבעיות והמטרות שיש ללקוחות שלכם. לדוגמה, הלקוחות שלי הם בעלי עסקים ויזמים, והם צריכים יועצים פיננסיים וסוכני ביטוח, תוכנות לניהול, חברות הסרטת וידאו, תוכנות דיוור ועוד. עכשיו, מצאו מוצרים ושירותים איכותיים שפותרים את הבעיות של הלקוחות או מקרבים את הלקוחות שלכם לעבר המטרה שלהם. צרו קשר עם החברות האלה והחליטו איתם על אחוזי חלוקת הרווחים. בשלב זה, חשפו את הלקוחות שלכם למוצרים או השירותים שמצאתם. ניתן לעשות את זה על ידי רעיון עם בעל העסק או השותף, או לבקש ממנו שייתן לכם דף נחיתה לפרסום או מכתב מחירה כך שתוכלו לשלוח לקהל שלכם. כעת אתם יכולים לספר על המוצרים או השירותים של השותפים שלכם. ניתן לעשות את זה במייל שיווקי לרשימת התפוצה שלכם או שיתוף ברשתות חברתיות. נא לדאוג שתהיה לכם האפשרות לדעת אם אתם הצלחתם להביא לקוחות השותף שלכם. יש שיטות רבות ופשוטות. אני אכניס את זה בקישור בתוך האתר. זהו, השותף שלכם עושה כסף מהפניות שלכם ואתם תקבלו חלק מההכנסות. אני רוצה לענות על שאלות ששואלים אותי. שאלה ראשונה, כיצד אני אהיה בטוח שהשותפים שלי ישלמו לי? ובכן, לי עדיין לא קרה שלא שילמו לי, ואני תמיד דואג לשלם לאנשים שמפנים אליי. מדוע? אחרי שמתחילים להגיע לשותפים שלכם לקוחות, יש להם צורך ברור להמשיך לקבל מכם לקוחות. והדרך שלהם לעודד אתכם היא על ידי תשלום עבור הלקוחות שהפניתם. אבל אם אתם לא בטוחים, יש חוזים בנושא, הם באנגלית. הקלידו Affiliate Partner Management ותקבלו חוזים לדוגמה. כיצד אני יכול לנטר את כמות הלקוחות שמגיעים? קשה לעשות את זה בהתחלה. אתם יכולים לבקש מהלקוחות שלכם לעדכן אתכם אם נרשמו לשותף שלכם. עברתם את השלב הזה בשלום? התחלתם להרוויח כסף? ספרו לי. זהו, עד כאן. קישורים ודוגמאות לשיווק שותפים ניתן למצוא בדף הפודקאסט. המשיכו לשווק יעיל וחכם, כאן אמיר לוי.